אלא אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה ולא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק מספר 57, ורגע לפני שאנחנו נכנסים לעולם המטורף של פתיחת כל הדלתות להבנת המציאות כתוצאה ממכניקת הקוונטים, ולפני שאנחנו קצת גולשים לאולי מחוזות פילוסופיים, הייתי רוצה שנעשה עצירה. עצרו רגע. לא אכפת לי אם אתם נוהגים, או שוטפים כלים, או רצים, עצרו רגע. קחו אוויר. קחו נשימה. אוקיי. היום אנחנו הולכים לנסות לדחוס את 12 הפרקים האחרונים למשהו שאפשר לשחק איתו בראש. למשהו שאפשר לספר לחברים עליו. עשינו את זה עם תורת היחסות הכללית. עשינו את זה על זמן. בסוף, עשינו את זה עם כל הפרדוקסים, עם כל החורים השחורים וכל סיפורי הגבורה, ועם כל הכבוד לתורת היחסות הכללית, סיכמנו אותה לחומר אומר למרחב ולזמן איך להתעקם, והמרחב והזמן העקומים אומרים לחומר איך לנוע. זה הכל. את תורת היחסות הפרטית סיכמנו ל-E שווה ל-MC בריבוע. עכשיו, אני יודע, בשני המקרים הסיכום של התורה שלמה לשורה אחת הוא פשטני, לא כולל הכל, ואולי אפילו חוטא קצת למטרה. אבל היי, אני מנסה למצוא לכם שורה במרכאות שתוכלו להגיד לחברים שלכם מפלי שהם יתחילו לזרוק עליכם עגבניות רקובות. אני יכול לכתוב אתכם פסקה שמסבירה את מכניקת הקוונטים, אבל זה כבר לצערי יהיה מעבר לגבול יכולת ההקשבה של הרבה מאוד אנשים. אנחנו רוצים משפט אחד, משפט אחד שמסכם את מכניקת הקוונטים. אז בואו נתחיל. אני מקווה שעוד 20 דקות או חצי שעה יהיה לנו תיאור של מכניקת הקוונטים בשורה. שורה שתסכם לנו מהי מכניקת הקוונטים. אני רוצה שנתחיל מלדבר על איך לחשוב על מכניקת הקוונטים. אתם מבינים? מכניקת הקוונטים במהות שלה היא תורה מתמטית. היא מתוארת בשפה של מתמטיקה. אנחנו מדברים עברית או אנגלית או ערבית או שפה אחרת. אנחנו לא מדברים במתמטיקה. אנחנו, ושאני אומר אנחנו, אני מתכוון בעיקר לעצמי. אנחנו לא מצליחים לחשוב במתמטיקה. זה פשוט לא השפה של המוח שלנו, חברים. אז מה אנחנו יודעים? מכניקת הקוונטים מתארת את ההתנהגות של העולם בסקלות מאוד מאוד קטנות. מתי ולמה מכניקת הקוונטים מחליפה את מקומה לפיזיקה הקלאסית? החל מאיזה גודל אנחנו צריכים להתחיל לחשוב בקוונטים? שאלה טובה, תראו. בעולם של מכניקת הקוונטים, שום דבר לא רציף. הכל זז בקוונטות. כלומר, ביחידות שלמות כלשהן. יחידות קטנות, כן, אבל יחידות. העולם הקוונטי הוא מדרגות ולא שיפוע. אלקטרון נמצא ברמת אנרגיה 1. אם הוא יקבל חצי רמת אנרגיה, הוא יישאר ב-1. אם הוא יקבל רמת אנרגיה שלמה, הוא יעלה ל-2. אם הוא יקבל רמה וחצי, הוא יעלה רק ל-3. הוא לא יעלה יותר. התנועה של כל החלקיקים התת-אטומיים היא רק בקוונטות. דבר שני, בעולם של מכניקת הקוונטים, שום דבר לא מוגדר בצורה מושלמת מבחינת מומנט ומיקום בו זמנית. זהו עיקרון אי הוודאות של אייזנברג. דיברנו עליו ארוכות בכל הפרקים האחרונים. דבר שלישי, בעולם של מכניקת הקוונטים, החוקים הם חוקי הסטטיסטיקה והמתמטיקה. במובן ההסתברותי של זה, כל חלקיק מקבל טבלה לגבי איפה הוא יהיה בעוד יחידת זמן אחת. בעבור כל מיקום, בעתיד יש הסתברות מסוימת בהווה. המיקומים האלו הם כל היקום, אבל יש מיקומים עם הסתברות הרבה יותר גבוהה. לדוגמה, לאלקטרון שנמצא כרגע בקבל של המיקרופון או בקבל של המכשיר שמשמיע לכם את הפודקאסט, יש הרבה יותר סיכוי להמשיך ולהתקדם מאשר להיעלם ולהופיע במרכז השמש. יחד עם זאת, חוקי הסטטיסטיקה מאפשרים לכל חלקיק כל אחד מהמיקומים האפשריים ביקום עם הסתברויות מוטות ולא שוות. זה לגבי מיקום. ולגבי מומנט, שזה כיוון ומהירות, אתם יכולים לעשות לעצמכם את ההקבלה האדומה. לכל חלקיק יכול להיות כל מומנט, ולכל אחד מהמומנטים יכולה להיות הסתברות, ושוב, יש סבירים יותר וסבירים פחות, אבל זה בדיוק אותו הדבר. הסיכום של הנקודות האלו, 1. העולם הקוונטי הוא לא רציף, 2. שום חלקיק לא מוגדר באופן מושלם בהיבט המיקום והמומנט, ו3. לכל חלקיק יש הסתברויות שונות להיות במקומות שונים או במומנטים שונים. הסיכום הזה מוביל אותנו למושג שהשתמשנו בו כבר בפודקאסט. מכיוון שאנחנו לא יכולים לתאר חלקיק כלשהו, כל חלקיק, באמצעות מונחים בהם אנחנו מתארים את העולם היומיומי שלנו, אנחנו מתארים את החלקיקים בסופר פוזיציה. עננים של הסתברויות, של כל המאפיינים שיכולים להיות להם. אנחנו מציגים את זה באמצעות פונקציית גל לחלקיק. בנקודת ה-C של הגל, יש יותר סיכוי למצוא את החלקיק. כל חלקיק הוא פונקציית גל של הסתברויות בנוגע למאפיינים שלו. פונקציית הגל של המיקום, של המומנט וכו'. כל חלקיק מתנהג כמו גל עד שהוא נצפה. כל עוד החלקיק נמצא במסע, הוא יכול לקבל כל אחת מההסתברויות. אם נבחן את זה בהיבט מומנט ומיקום, אנחנו יכולים להגיד שחלקיק לוקח את כל המסלולים האפשריים מנקודה A לנקודה B, מה שאומר שהוא עובר בכל המקומות בו זמנית. הוא בוחן את כל ההיסטוריות של ההגעה מ-A ל-B, וכל ההיסטוריות של החלקיק מתקשרות ביניהם בשביל לקבוע את היעד הסופי הכי סביר לחלקיק, נקודה B. כמובן שאין הכרח שהוא יגיע בדיוק ל-B, אבל B היא הכי סבירה. ההיסטוריות, אם תרצו, מתכנסות לתוצאה הסבירה ביותר. מה מוביל להתכנסות הזו? התשובה המקובלת ביותר היא התצפית עצמה. עצם התצפית על חלקיק מסוים מוביל לקריסה של פונקציית הגל שלו, וכתוצאה מכך הוא בוחר במרכאות איפה להיות. הקריסה של פונקציית הגל מעבירה את החלקיק מהעולם הקוונטי לעולם הקלאסי, העולם שלנו. מכאן אנחנו יכולים לתאר את החלקיק בצורה קלאסית. התיאור הזה של תצפית שמובילה לקריסה של פונקציית גל וכתוצאה מכך מביאה את החלקיק לעולם הקלאסי היא שגויה מהיסוד. ואני רוצה שלעולם לא תחשבו ככה על מכניקת הקוונטים. אם בטעות אתם כן חושבים ככה, תזכרו בשרדינגר. שוב, אני לא רוצה שתחשבו על זה שהחלקיק הוא גל עד שצופים בו ואז הוא הופך לכדור. בואו נדבר על שרדינגר. מה שרדינגר אמר בעצם? שרדינגר הראה לנו שזה אבסורד. שרדינגר אמר, ואני מקווה שלא עשה באמת, אבל הוא אמר, בואו נשים חתול בקופסה אטומה. אף אחד לא צופה בחתול. אטומה. יש לנו חומר רדיו-אקטיבי שדואך באופן מקרי. 50-50. אם הוא ידוח, החתול ימות. עכשיו, הליך הדעיכה הוא תהליך קוונטי, ולכן עד שמודדים אותו, הוא לכאורה קיים בכל המצבים, בסופר פוזיציה. על כן, הוא דואך וגם לא דואך, בו זמנית. האם זה לא אומר לנו שכל המערכת הקלאסית, החתול, שמחוברת לחומר הרדיו-אקטיבי הקוונטי, אמורה להיות גם כן בסופר פוזיציה? זה אומר שהחתול שלנו חי ומת, בו זמנית. החתול מת וחי, עד שאנחנו פותחים את הקופסה. מה שחשוב פה, בחתול של שרדינגר, זה להראות כמה הפתרון הזה מגוחך. זה פתרון מגוחך. קודם כל, למה שהחתול לא יקריס את פונקציית הגל בעצמו? למה שהחתול פשוט לא יסתכל ויראה אם יש דעיכה? מנקודת המבט של החתול, כל היקום הוא עמום עד שהוא פותח את הקופסה. מה לגבי כל שאר היקום, שכרגע לא נצפה על ידי פיזיקאים או על ידי חתולים? הוא לא קיים? או שהוא קיים בכל המצבים בו זמנית? זה העניין של החתול של שרדינגר, וזה באמת בא להראות את הגיחוך של מכניקת הקוונטים. הפתרון העיקרי הוא שמצבים קוונטיים פשוט לא מתרחבים לסקלות שלנו. זה נקרא decoherence. הפרשנות הזו גורסת שהחלקיק בוחר את התוצאה הסופית של המיקום שלו מתוך כל ההיסטוריות האפשריות. אם הרבה היסטוריות מובילות לתוצאה מסוימת, קיים סיכוי גדול יותר שהיקום יבחר את התוצאה הזו. זוהי פרשנות קופנהגן של מכניקת הקוונטים. לפי הפרשנות הזו, הבחירה של המיקום קורית באופן יסודי ורנדומלי. היקום משחק בקוביות, כאשר לקוביות יש סיכוי גבוה יותר ליפול על מספרים מסוימים. החומר הרדיו-אקטיבי יטיל קובייה ויחליט האם לדאוך ולהרוג את החתול או לא. ברגע שהוא יחליט האם הוא דואך או לא, פונקציית הגל שלו קורסת, והוא מקבל ערך, דאך או לא דאך. לא אכפת לנו האם פותחים או לא פותחים את הקופסה. אנחנו לא נדע האם החתול חי או מת עד שנצפה בו. זה נכון, אבל החומר הרדיו-אקטיבי ידאך או לא ידאך בהתאם לקובייה שלו, בלי קשר לתצפית שלנו או לתצפית של החתול. זוהי פרשנות לא דטרמיניסטית, כי אין לצופה יכולת ניבוי. היקום משחק בקוביות. זוהי האפשרות הראשונה שלנו לחשוב על מכניקת הקוונטים. עכשיו אני הולך לסכם את כל מה שאמרתי בעשר הדקות האחרונות למשפט אחד, שהוא תיאוריית קופנהגן או אסכולת קופנהגן לתיאור מכניקת הקוונטים. כל חלקיק יכול לקבל קשת של ערכי מאפיינים, והוא מטיל קובייה לא הוגנת שלפיה הוא בוחר איפה להיות, באיזה מצב. שוב, כל חלקיק יכול לקבל הרבה ערכים שונים, ובאופן הסתברותי הוא בוחר מה לקבל. אוקיי, זו האפשרות הראשונה לתאר את מכניקת הקוונטים. האפשרות השנייה קצת חמקה מתחת לרדאר שלנו. תיאוריית הפיילוט וייב. לא דיברתי עליה עדיין בסדרת הפרקים הזו. ולמען האמת, היא דווקא אפשרות שנוח לחשוב עליה. בטח ביחס לאפשרויות הראשונה והשלישית שעוד לא הגענו אליה אפילו. נראה לנו שהטבע המוזר של מכניקת הקוונטים מכתיב לנו פרשנות מוזרה לגבי המציאות של מכניקת הקוונטים. הטבע של המציאות מוזר, נכון? אז האמת היא שתיאוריית הפיילוט וייב היא תיאוריה כמעט נוחה. זוהי תיאוריה שפחות מצטטים אותה, והיא שונה מהאפשרות של פרשנות קופנהגן שכבר הצגנו, וגם שונה מהאפשרות השלישית שתכף נציג. כשתיאוריות קוונטיות עלו לגדולה בשנות ה-20, הייתה מגמה חזקה מאוד, שהובלה על ידי נילס בור וורנר הייזנברג, לפיה יש לדחות כל פרשנות קלאסית למכניקת הקוונטים. אספקט אחד לחשיבה הרדיקלית היא שפונקציית הגל לא מתארת גל פיזי, אלא גל מופשט הסתברותי. עד שהחלקיק משחק עם הקובייה שלו, אנחנו לא יודעים מה יקרה. לא כולם תמכו בתיאוריה הזו. איינשטיין באופן מפורסם התנגד אליה באמירה שלו, אלוהים לא משחק בקוביות. אבל המשפט הזה לא הספיק לו. איינשטיין המשיך. אנחנו צריכים משהו שיסביר איך חלקיק יכול להתנהג גם כגל וגם כחלקיק בו זמנית, מבלי שנצטרך שהטבע הבסיסי של כל החלקיקים ביקום יהיה הסתברותי. כאן עלה על הבמה ההיסטורית לואי דה ברוי. לואי דה ברוי הציע במקור את הרעיון שחומר יכול להיות מתואר כגל. עכשיו, דיברנו על לואי דה ברוי בעבר, אבל מה שהוא הציע כאן מאוד אלגנטי. למה שמשהו יהיה גל או חלקיק? למה שהוא לא יהיה שניהם? למה שלא יהיה לנו גל אמיתי שדוחף חלקיק, כמו בקבוק שצף על המים ומתקדם עם הגלים? זוהי תיאוריית הפיילוט וייב. יש לנו גלים אמיתיים של משהו שמכתיבים את התנועה של החלקיקים, ולחלקיק יש מיקום כל הזמן. עכשיו, פונקציית הגל כאן מתפתחת בדיוק לפי משוואת שרדינגר, הבסיס למכניקת הקוונטים, שאומרת לפונקציית הגל כיצד להשתנות לאורך הזמן והמרחב. זה אומר שהתיאוריה שלנו מניחה את כל ההנחות של מכניקת הקוונטים ולא עושה שום הנחה. הפרדיקציות של התיאוריה הזו זהות לאלו של פרשנות קופנהגן המקובלת. לדוגמה, חלקיק זז על פני הגלים כשתנועת הגלים, התדר שלהם, אורך הגל שלהם וכולי, מגדירים סט של אפשרויות לגבי העתיד של החלקיק, והחלקיק בוחר רק אחד מהם. הבחירה היא לא אקראית. אם הייתי יודע את המיקום של חלקיק כלשהו בצורה מושלמת, הייתי מסוגל למדוד את העתיד שלו. הרנדומליות עולה מתוך עיקרון הוודאות, כי אנחנו לא יכולים למדוד שום חלקיק בצורה מושלמת. הרעיון שמאחורי פיילוט וייב הוא שאם היינו יכולים לדעת את המיקום והמומנט של החלקיק, היינו יכולים לבנות משוואה שתתאר את התנועה שלו על פני הגלים ובהתאם את העתיד שלו. כאן אין צורך להסתברות, הכל דטרמיניסטי. הכל הוא שרשרת של סיבה ותוצאה. התיאוריה הזו לא ירדה חלק בגרון של אף אחד, ולאחר שדה ברוי העלה אותה, היא נקטלה לכמה עשרות שנים. רק בשנות ה-50 היא עלתה מחדש על הבמה. הפיזיקאי דיוויד בום המשיך את דה ברוי ב-52. התוצאה היא שתיאוריית הפיילוט וייב של דה ברוי ובום. אבל יש בעיות עם התיאוריה הזו. היא מכתיבה לנו לקבל חשיבה מיוחדת. חשיבה מיוחדת במרכאות. האם אתם מרגישים בנוח יותר עם המוזרות של פיילוט וייב לעומת המוזרות של פרשנות קופנהגן? מהי החשיבה המיוחדת שאנחנו צריכים כאן? אז קודם כל אנחנו צריכים עוד מתמטיקה. בנוסף למשוואת שרדינגר, שאומרת לכל חלקיק איך להשתנות לאורך הזמן והמרחב, אנחנו צריכים גם משוואה מדריכה במרכאות, שמדריכה את החלקיק על פני פונקציית הגל. תוספת המתמטיקה הזו נתפסת כסיבוכיות מיותרת בעיני אנשי קופנהגן. בעיה נוספת ורצינית יותר היא שפיילוט וייב מובילה לסיבוכיות חדשה. יש שם משתנים נסתרים, מאפיינים לגבי כל חלקיק שלא מופיעים בפונקציית הגל שלו. לפי פרשנות קופנהגן, פונקציית הגל מראה את ההסתברויות של המצבים השונים של החלקיקים. משתנים נסתרים של חלקיק מסוים הם בעייתיים, כי הם עולים מתוך פונקציית הגל, ומכאן שהם רנדומליים באופיים. מצד שני, משתנים נסתרים כלליים, בעיקר משתנים נסתרים שמכתיבים שכל פונקציית הגל יודעת את המיקום, המומנט והספין של החלקיק, מראים לנו שאין מקומיות לתכונות של החלקיק. עכשיו זה היה קצת כבד מה שאמרתי, אז בואו נפשט את זה. המשמעות של הלופ הזה, של כל הדברים האלה של הסיבתיות, היא מעמסה כבדה עלינו בעיקר במה שקשור לחלקיקים שזורים קוונטית. אתם מוזמנים להיזכר בפרקים המוזרים על השזירה הקוונטית. מדידה של חלקיק שזור משפיעה על הבן הזוג שלו, אפילו אם הוא רחוק ממנו. יש הוכחות שההתנהגות המוזרה הזו אמיתית מאוד, והיא לא נעימה למחשבה. פיילוט וייב אומר לנו לאמץ יותר חשיבה כזו. ככה או ככה, וגם אם לא בדיוק הבנתם את עניין המשתנים הנסתרים, יש לפיילוט וייב בעיה אחרת. אי אפשר למזג אותה עם תורת היחסות. אפשרות אחרת היא מחייבת את קיומם של חלקיקים אמיתיים, ויש ניסויים שמראים לנו שהם לא כאלה. החלק הטוב של הפיילוט וייב היא שמאפשרת לנו לחשוב במונחים ברורים על המציאות. אבל יש איתה המון המון חורים, ואני צריך לציין שמיעוט מקרב הפיזיקאים חושב שפיילוט וייב היא תיאור נכון של המציאות, בגלל כל הבעיות שתיארתי לכם עכשיו. עכשיו אני יודע שהבעיות האלה היו מאוד מופשטות, אני לא חושב שעשיתי עבודה מושלמת לתאר אותם, אבל בשורה התחתונה, וזו האפשרות השנייה שלנו, לחשוב על מכניקת הקוונטים, על פי תיאוריית הפיילוט וייב, כל חלקיק הוא פשוט חלקיק, כמו גולה קטנה, שנע על גבי גלים במרחב הזמן עצמו. אם היינו יכולים לדעת את המיקום שלו בצורה מושלמת, היינו יכולים לנבא את העתיד שלו בצורה מושלמת. אבל באמת, באמת, באמת שהיא תיאוריה עם הרבה חורים והיא לא מקובלת. עכשיו אנחנו הולכים להסתכל על האפשרות השלישית, והיא... אוקיי. בואו נתחיל מהשאלה. מה זה בכלל אומר שפונקציית הגל קורסת? מה זה אומר ברמת החלקיק? קריסת פונקציית הגל של החומר הרדיו-אקטיבי עם החתול היא גזר הדין של החתול, לחיים או למוות. למה לעצור בחתול? מה אם המשפחה של האפשרויות לגבי הדעיכה הרדיו-אקטיבית נמתחת מעבר לחתול, ומשפיעה גם על הצופה בניסוי, וגם על כל היקום? אם אנחנו פותחים את הקופסה והחתול חי, אנחנו והחתול, חלק מקו ההיסטוריה בו החומר הרדיו-אקטיבי מעולם לא דח. אבל בגלל שההסתברות לדעיכה היא רק 50%, יש קו זמן אחר. זהה לחלוטין בהסתברות שלו בו החומר דח. שם יש גרסה אחרת שלנו שחוותה את הדעיכה. זה נשמע מעצבן מאוד, אבל מתמטית זה תיאור הרבה יותר מדויק של מכניקת הקוונטים. זוהי פרשנות ריבוי העולמות, או The Many Worlds Interpretation. פרשנות קופנהגן אומרת לנו שכל ההיסטוריות האפשרויות, כל ההסתברויות, מתכנסות לקו זמן אחד, המציאות של הצופה. תיאוריית ריבוי העולמות אומרת שההתכנסות הזו לעולם לא קרתה. כל האפשרויות כפות, כל ההסתברויות אפשריות, לפי משקל ההסתברותי שלהן. ואנחנו פשוט מצאנו את עצמנו רק באחת מתוך קווי הזמן האלו. איזה מהן? טוב, יש כל מיני קווי היסטוריה עם הסתברויות גבוהות יותר וגבוהות פחות. יזכו רגע באלקטרון באוזניות שלכם. יש המון 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 היסטוריות שמובילות לכך שהוא יתפקד תקין, ויש מעט מאוד שמובילות לכך שהוא לא. אנחנו נוטים למצוא את עצמנו ביקום עם ההסתברות הגבוהה ביותר. אבל לפי פרשנות ריבוי העולמות, וזו פרשנות מטורפת, אבל לפי פרשנות ריבוי העולמות, המציאות מתפצלת לענפים שונים בכל פעם שיש תהליך קוונטי. מתי יש תהליכים קוונטיים? כל הזמן, כל הזמן, בעבור כל החלקיקים ביקום. כל הזמן, טריליוני טריליוני פעמים בשנייה, בעבור כל אחד מהחלקיקים ביקום, המציאות מתפצלת. זה מוביל למספר גדול בצורה בלתי נתפסת של מציאויות אלטרנטיביות או עולמות שמכילים את כל אחד מהאפשרויות השונות של אינטראקציה בין כל חלקיק לכל דבר, מהמפץ הגדול ועד היום. זוהי פרשנות שנשמעת לנו מטורפת. הפרשנות הזו בונה אין ספור יקומים המתפצלים מתוך המפץ הגדול וממשיכים להתפצל עד לאין סוף. למה בכלל נכנסנו לכל התיאור המתמטי הזה של ריבוי העולמות? תראו, לקחנו על עצמנו מחיר גבוה. המחיר הוא שהוספנו למציאות עוד אין ספור מציאויות אחרות. מה קיבלנו? קיבלנו בתמורה תוצאה לפי הפונקציית הגל לא קורסת. בנינו טריליוני טריליוני יקומים מקבילים רק כדי להימנע מהקרסה של פונקציית גל אחת. זה כמו לבנות כביש עוקף רק כדי להימנע מלשפץ כביש קיים. זה נשמע לי כמו פתרון מוגזם. אבל בואו ננסה לבחון את זה שוב. פרשנות קופנהגן מציעה עולמות מרובים. היא מציעה שכל חלקיק משחק בקוביה. שתי התיאוריות, קופנהגן וריבוי העולמות, מדברות על מציאויות אלטרנטיביות. ההבדל ביניהן הוא שבקופנהגן הן מתמזגות לתוך קו זמן אחד. בריבוי העולמות יש לנו עוד ועוד עולמות שמתפצלים מהעולם שלנו כל הזמן, מרגע המפץ הגדול. בקופנהגן המציאויות האלו מתכנסות למציאות אחת, המציאות שלנו. בריבוי העולמות הן ממשיכות להתקיים, והמציאות שלנו היא רק אחת מהן. מבין שתי הפרשנויות, דווקא ריבוי עולמות, הפרשנות המטורפת כל כך, מהווה תיאור מתמטי נכון יותר של העולם, של מכניקת הקוונטים. אין שום דבר במכניקת הקוונטים שמחייב קריסה של פונקציית הגל של חלקי כלשהו. תיאוריית ריבוי העולמות מוסיפה לנו המון עולמות, נכון, אבל היא גם מתאימה יותר למתמטיקה, כלומר היא מתאימה יותר למציאות. אתם מבינים את המשמעות? כל גרסה אפשרית שלכם קיימת, קיימת, קיימת באמת, איפשהו, ביקום מקביל. אתם במקרה התודעה שמרגישה את הענף הזה, אבל יש עוד גרסה שלכם שקיימת בעבור כל בחירה שאי פעם ביצעתם, בעבור כל החלטה כלשהי שהייתה לכם, ועוד גרסה זהה לכם לחלוטין כרגע עם אטום אחד פחות בכף היד. אפילו לא הייתם שמים לב אם הייתם לוחצים לעצמכם מהיקום המקביל את היד. זוהי האפשרות השלישית לחשוב על מכניקת הקוונטים. על פי תיאוריית ריבוי העולמות, ברגע שכל חלקיק ביקום נתקל במצב בו יש אפשרויות, היקום מתפצל לפי כמות האפשרויות מכאן ואילך, והחלקיק מקבל את כל הקשת של ערכי המאפיינים, ממשיך את דרכו ביקומים מקבילים. עכשיו, צריך להגיד שיש בעיה עם תיאוריות ריבוי העולמות. אחד, מעולם לא בחנו אותה, ובכלל לא ברור איך והאם אפשר לבחון אותה. שתיים, יש רעיונות מסוימים כמו האינטראקציות האלו ולגבי הסתברויות שונות, וזה נושאים שנמצאים במחלוקת. בניגוד לקופנהגן, יש לנו כאן תיאוריה דטרמיניסטית. כל קו זמן הוא שרשרת של סיבה ותוצאה. יש כאן הסבר של מכניקת הקוונטים עם observer bias. כל האפשרויות נבחרות בכל אחד מהצמתים, ואנחנו, במקרה, רואים את המציאות בענף בו אנחנו נמצאים. שימו לב לעוד פרשנות מעניינת העולם מהתיאור של ריבוי העולמות. אין משמעות לבחירה חופשית. אין משמעות לבחירה בכלל. אם אנחנו הולכים לחיות בכל האפשרויות של הבחירה בו זמנית, למה לבחור בכלל? לפי הפרשנות הזו, אנחנו רק עוד ענף אחד מתוך אין ספור ענפים של מציאויות שונות, שכולן מרכיבות את המציאות הגדולה שהיא אנחנו. אוקיי, בואו נסכם את הפרק. איך לחשוב על מכניקת הקוונטים? ברמה הבסיסית, אני אוהב את המשפט, מכניקת הקוונטים היא הזיה. או, אם חשבת שאת מבינה את מכניקת הקוונטים, לא הבנת את מכניקת הקוונטים. נוסף לאלה, הפרק הזה הציע לכם לבחור אחת משלוש האפשרויות לחשיבה על מכניקת הקוונטים. האמת היא שאנחנו לא יודעים מה מבין האפשרויות היא הנכונה. אנחנו לא יודעים מה קורה במציאות. יותר מזה, אני מעריך שהתיאור שלנו של המציאות עוד ישתנה. התיאורים האפשריים שדיברנו עליהם הם 1. קופנהגן, התיאוריה הכי מקובלת של מכניקת הקוונטים ב-100 השנים האחרונות. לפי התיאור הזה, כל חלקיק יכול לקבל קשת של ערכי מאפיינים, ומטיל קוביה לא הוגנת לפי הוא בוחר את המאפיינים. זוהי תיאוריה לא דטרמיניסטית, יש בה רצון חופשי, ההיסטוריה יכולה לקבל ערכים רבים, והעתיד של היקום יכול לקבל כל מיני אפשרויות. בגלל התכנסות ההסתברויות שונות לתוצאה שונה, קיבלנו את המציאות שלנו. אפשרות שנייה, אם התיאוריה הזו גרמה לכם להרגיש לא בנוח, אתם יכולים לציין עם כל ההסתברויות את תיאוריית הפיילוט וייב. כל חלקיק הוא פשוט חלקיק, כמו גולה קטנה שנע על גבי גלים במרחב הזמן עצמו, ואם היינו יכולים לדעת את המיקום שלו בצורה מושלמת, היינו יכולים לנבא את העתיד שלו בצורה מושלמת. זוהי תיאוריה דטרמיניסטית. אין בה רצון חופשי. כל ההיסטוריה והעתיד של היקום הוכתבו לפי המיקום ההתחלתי של כל החלקיקים ברגע הבריאה. אם שתי התיאוריות הראשונות גרמו לכם להרגיש בנוח מדי, אתם יכולים להעלות לדיון את תיאוריית ריבוי העולמות. התיאוריה אולי המדהימה מכולן. ברגע שכל חלקיק ביקום נתקל במצב בו יש כמה אפשרויות, היקום מתפצל לפי כמות האפשרויות, ומכאן ואילך החלקיק מקבל את כל הקשת של ערכי המאפיינים, וממשיך את דרכו ביקומים מקבילים. זוהי תיאוריה דטרמיניסטית. אין בה רצון חופשי. כל האפשרויות בנוגע להיסטוריה ולעתיד של היקום, לא רק שנקבעו בהתחלה, אלא גם קיימות במקביל בו זמנית. אז כן, יכול להיות שאנחנו מתקיימים כרגע באין סוף יקומים מקבילים. לכו תדעו. עכשיו, במסיבה הבאה שאתם נמצאים בה ושואלים אתכם על מכניקת הקוונטים, תבחרו את אחת מהשלוש ותתארו אותה במשפט אחד. יכול להבטיח לכם שהלסתות ישמתו. אתם יכולים לבחור את התיאוריה האהובה עליכם. להעלות אותה בפני החברים והמשפחה שלכם, רגע לפני שהם זורקים עליכם עגבניות. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אל אינסוף הם יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, מכניקת הקוונטים בעיקר, וכל הדברים שקשורים לזה לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי, או כל הבדל אחר. אתם יכולים לבחור לעצמכם איזה גרסה של מכניקת הקוונטים שאהבתם, והכל בסדר, זה באמת באמת נושא מטורף. הפודקאסטים האלו זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, כל מקום שאתם שומעים בפודקאסטים. אם אהבתם את הפרק וגם אם לא אהבתם אותו, מוזמנים לכתוב לי בעמוד במייל שמצורף, מוזמנים לכתוב לי בעמוד הפייסבוק בשם אל אינסוף. אם באמת אהבתם את הפרק, תנו לנו דירוג גבוה באפל פודקאסט ובספוטיפיי, שתפו את הפרק עם חברים, זה מאוד עוזר לנו להגיע לקהלים חדשים. מקווה מאוד שתצליחו להסביר יפה יפה את מכניקת הקוונטים לחברים שלכם ולמשפחה שלכם בפעם הבאה שאתם מדברים איתם. כמו תמיד, היה לי כיף גדול לדבר איתכם, כיף גדול לשתף אתכם, ואפילו אם לא הבנתם את כל המשתנים הנסתרים ואת כל האותיות הקטנות, אל תרגישו רע. זה באמת המתמטיקה המסובכת ביותר, ומעטים האנשים שמבינים את זה. עצם זה שתהיו מסוגלים לקבל את זה, שהמציאות ברמות הקטנות היא כל כך מוזרה, כבר הייתה שווה את כל המסע הזה. אז שוב, תודה, תודה לכם על ההקשבה, ועד הפעם הבאה, שלכם, טל.